טוב, אז שלום לכולם. אנחנו ממשיכים שהוא כאן עובד שם, נראה לי צריך לעבוד שם. אנחנו ממשיכים בנושא שלנו של חשמל, ואנחנו ראינו פעם שעברה שדנו הפוסקים מאיזה סיבה יש לאסור חשמל, וראינו את דברי הרב קוק שמדבר על ניצוץ שיש בימים רבות בהפעלה של מכשירי חשמל, ושאולי הדבר הזה הוא דאורייתא, וניסינו לדון מכמה מקומות שקשה לראות את זה כדאורייתא, את הניצוץ. יותר נראה שהניצוץ הוא מוליד רבנן, וראינו בדברי רב שלמה זלמן אוירבך שיכול להיות שאפילו אולי את רבנן לא צריך לחוש, כי זה דבר שהוא רע, הוא לא טוב למערכת הניצוץ הזה, וזה מקלקל וכלאחר יד. וראינו שיש סברות רבות להגיד שבאמת מצד הניצוץ זה לא דאורייתא, ויש מקום לדון, אולי זה אפילו לא דרבנן. יש דבר שהוא לכאורה בוודאי אש, וזה המתכת הבוערת. עכשיו, המתכת הבוערת היא גם בנורה חשמלית ממה שהיה פעם, מה שנקרא נורת ליבון. נסביר טיפה על הנורה הזאת. זה ממש משנה להגיד, לא היה פעם. כל חיי זאת הנורה שהייתה, אתם מבינים? כאילו לד זה, הדורות מתחלפים ככה, אבל זה מה שהיה תמיד, הנורה הזאת. ולמעשה, מדובר על חוט להט, חוט דק, ששמים אותו בתוך שפופרת של זכוכית, כוס זכוכית, וכשהנורה מחוברת לחשמל, הזרם עובר דרך החוט, ולכן החוט מתחמם. למה החוט לא נשרף? מתכת יכולה להישרף. וואקום, זה מתקרב, מתקרב. יש כאן אנשים שלומדים אלקטרוניקה. הם אמורים לדעת את התשובה. החוט לא יכול להישרף, כי אש יכולה להתלקח רק במקום שיש חמצן. לכן הוואקום זה קצת, זה קרוב, אבל זה לא בגלל הוואקום, פשוט אין חמצן. השפופרת היא ריקה מאוויר. ובגלל שהיא ריקה מאוויר, בגלל שהמנורה ריקה מאוויר, אז החוט מתאדם, מאיר, אבל הוא לא נשרף. אחרי המון 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 שעות, הוא יתקלה פעם. אבל בעיקרון, הוא לא נשרף בגלל שאין חמצן שם. מישהו רוצה שם משהו? אוקיי. עכשיו, הדבר הזה, למרות שהיום העולם עובר לנורות LED, לנורות לדים, אבל עדיין יש כל מיני מתכות בוערות גם היום. כל אחד שיש לו תנור חימום בבית. בדרך כלל, יש שם בפנים גופי חימום, יש כאלה של ספירלה שרואים אותם, יש כאלה פנימיים שפחות רואים, אבל יש כל מיני גופי חימום בפנים. כשיש לאדם מיחם חשמלי של מים. המיחם החשמלי, יש בפנים מתכת בוערת, שהיא מפעילה את המיחם. פלטה של שבת. פלטה של שבת, יש בפנים מתכת בוערת. איך אנחנו צריכים להתייחס לדבר הזה? עכשיו, צריך לדעת שההתייחסות לדבר הזה היא מאוד משמעותית. דאורייתא דרבנן, פעם זה בכלל היה כל התאורה שיש, אבל גם בלי תאורה זה מאוד משמעותי. אם אתה מדבר על דאורייתא, אז קונה ספקות, קונה מקרים שיש מקום לדון בהם, במקום חולי, דברים אחרים, בגרמה, זה הרבה יותר מסובך. והשאלה היא, האם מתכת בוערת נחשבת כאש או לא נחשבת כאש? אז בואו נשתף במצגת.
אם כמה שהסוגיה הזאת הייתה הכי רלוונטית, אז פתאום זה כמעט לא רלוונטי. מעניין אם בהמשך זה בכלל לא רלוונטי.
מעניין. זה מעניין. עם השאלה של המתכת הבוערת. כלומר, ברור שהיום זה הרבה פחות. ופעם זה היה העניין באמת, כי זה היה התאורה. זה נכון. כמעט רציתי להגיד, שברור שתמיד יצטרכו את המתכת הבוערת בשביל חימום, בשביל... אבל מיד נזכרתי לעצמי בשני דברים. א', שמי שקצת מכיר מדעים, יודע שאין דבר כזה להגיד שברור שלא היה, הכל משתנה, להגיד דבר כזה זה בורות, רק המשפט הזה. וחוץ מזה, היום יש לו כל כך הרבה אמצעים שיוצרים חום, שהם בכלל לא קשורים למתכת בוערת. אם יש לנו את המיקרוגל, אם יש לנו אינדוקציה, ויש לזה הרבה השלכות מעשיות, ואנחנו נדבר בעזרת השם גם על הדברים האלה. גמרא בשבת מבית עמוד א', אבל היסודות שאנחנו רואים במתכת הם חשובים גם היום. א', כי עדיין יש היום דברים במתכת, הרבה דברים, דיברנו על דוגמאות שממש רלוונטיות היום, וב', העקרונות שאנחנו רואים במתכת יכולות להשפיע גם על דברים אחרים, בהבדנה מה זה אש. נכון. או לחימום, רדיאטור. חימום או בישול. לא, אבל למשל, פלטה של שבת, אתה לא מבשל עליה, אתה הכל דרבנן שם, בדרך כלל. אז אם זה דרבנן, זה מאוד משמעותי, קפץ לך המתג. אם זה דרבנן, אם אתה אומר שפלטה דרבנן, ואחרת תהיה לך אוכל קר, אז אתה יכול להביא גוי ולהגיד שבות ושבות לצורך שבת. זה עדיין מאוד רלוונטי. הוא כתב בענייני חשמל, אבל הוא כתב בכמה מקומות. בדרך כלל, אני חושב שבסופו של דבר, הוא ברוב המקרים יישר קו עם רב שלמה זלמן אוירבך. ברוב המקרים. כמעט תמיד. לא, הוא כתב. כתב, ברור שהוא כתב. כתב, הרב שלמה זלמן אוירבך פשוט התעסק המון. התעסק בצד המדעי והתעסק, אבל הרב עובדיה יש דברים, יש כמה וכמה תשובות שהם מוזכרים דברים כאלה. חלק מהם אנחנו נביא בעזרת השם. אז יש לנו סוגיה, שבת, באמת עמוד א'. אומרת הגמרא, למימרא דשמואל כרבי שמעון סביר עלי. הגמרא מדברת שם על המחלוקת של רבי שמעון ורבי יהודה, על דבר שלא מתכוון ומלאכה שאינה צריכה לגופה. שאנחנו יודעים שרבי שמעון אומר שדבר שלא מתכוון מותר, מלאכה שאינה צריכה לגופה זה רק איסור דרבנן. ורבי יהודה אומר דבר שלא מתכוון אסור, מלאכה שאינה צריכה לגופה זה איסור דאורייתא. כלומר, אם אדם חופר בור, למשל, אז חפירת בור היא בשביל הבור. אם אדם לא צריך את הבור, אלא צריך רק את האפר שיוצא מהבור, זו דוגמה למשל למלאכה שאינה צריכה לגופה, שדעת רבי שמעון דרבנן, לדעת רבי יהודה דאורייתא. ובקשר לדבר הזה, למחלוקת הזאת של רבי שמעון ורבי יהודה, מביאה הגמרא את דברי שמואל על כיבוי גחלת של מתכת ברשות הרבים. אומרת הגמרא למימרא דשמואל כרבי שמעון סביר עלי. ואמר שמואל, מכבין גחלת של מתכת ברשות הרבים. בשביל שלא יזרקו ברבים, אבל לא גחלת של עץ. מסלקא דאיתך סבר לה כרבי שמעון, אפילו של עץ נמי. כלומר, כיבוי גחלת אסור בשבת, בגלל מלאכת מכבה. אז יש לנו איסור לכבות גחלת בשבת. אבל לכאורה, כל הצורך של כל המהות של מלאכת כיבוי, אני כבר מכניס דברים, למרות שאני כאילו מסביר את שיטת רש"י, אבל אנחנו נראה עוד מעט, עכשיו סגנון להסביר את זה, אבל בעיקרון, מלאכת מכבה זה כשהאדם צריך את התוצאה של הכיבוי. הוא צריך את הפחם שנוצר בסוף, או הוא צריך פתילה חרוכה, הוא צריך את התוצאה של הכיבוי. כאשר המטרה היא רק לכבות, אתה לא מעוניין בפחם, אתה לא מעוניין בשום דבר, אתה רק רוצה שלא תהיה אש, רק לכבות. זאת דוגמה למלאכה שאינה צריכה לגופה. כיבוי שאתה לא צריך את הפחם, זאת דוגמה למלאכה שאינה צריכה לגופה, לכן זה מופיע כאן בסוגיה. ושמואל אומר שיש הבדל ברשות הרבים בין גחלת של מתכת לגחלת של עץ. כלומר, אתה מסתובב ברחוב, פתאום אתה רואה עץ בוער. את זה מותר לך, את זה אסור לך, סליחה, את זה אסור לך לכבות בשבת. אם אתה רואה מתכת בוערת, את זה מותר לך לכבות בשבת. והשאלה היא, מה בדיוק ההבדל בין שני הדברים? והגמרא כאן אומרת ששמואל נראה מדבריו שכשהוא אוסר לכבות גחלת של עץ, שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייבים עליה, ששמואל כרבי יהודה. כך אומרת הגמרא. ומה ההבדל בדיוק בין גחלת של מתכת לשל עץ? אם גיבוי גחלת אסור מן התורה, ולכן שמואל אומר שאסור לכבות גחלת של עץ, למרות שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי אתה לא צריך את הפחם. והוא אוסר לכבות גחלת של עץ ברשות הרבים, למרות שרבים יכולים להינזק בה. למה הוא מתיר לכבות גחלת של מתכת? זאת למעשה השאלה שעומדת לפנינו להבין את שמואל. ומסביר רש"י, גחלת של מתכת שמשליכין לחוץ פסולת של ברזל, דלא שייך כיבוי באחי מדאורייתא ומדרבנן אסורה. ואיך הדאיזקא נזקא לרבים לא גזרו על השבות. אבל לא של עץ, זה איסור הדאורייתא וחייב סקילה. אומר רש"י, כיבוי גחלת של עץ זה דאורייתא. וכיוון שזה דאורייתא, לכן שמואל אוסר לכבות, ולמרות שאתה לא מעוניין בפחם, אבל שמואל סבור כדעת רבי יהודה, ולכן הוא אוסר. גחלת של מתכת היא כולה דרבנן, ובגלל שגחלת של מתכת היא דרבנן, לכן הדבר הזה מותר, שיש נזק של רבים. אם אני אכתוב את זה שנייה, שיהיה רק יותר ברור, אז נכתוב כך. שיטת רש"י, נסביר הסוגיה. גחלת, כיבוי. כיבוי מתכת, נגיד ככה, אסור מדרבנן. לכן, לכולי עלמא מותר לכבות מתכת בוערת ברשות הרבים משום נזק הרבים. כיבוי עץ כיבוי עץ. אם צריך את הפחם, דאורייתא. אם לא צריך את הפחם, לדעת רבי שמעון, דרבנן, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. לדעת רבי יהודה ושמואל, זה דאורייתא, כי מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייבים עליה, לדעתם. ולכן, לפי שמואל ורבי יהודה, אסור לחוות גחלת של עץ ברשות הרבים, כי זו מלאכה דאורייתא. ולפי רבי שמעון, מותר, כי זה דרבנן, והתירו משום נזק הרבים. אוקיי. בסדר? זאת הסוגיה. וזאת הסוגיה לפי קריאת רש"י בסוגיה. עכשיו אנחנו צריכים להבין את הסברה, ולנסות להבין מה הנקודה, מה זה בדיוק אש, למה מתכת הכיבוי שונה מאשר עץ. אני רק אגיד שלא כולם הסבירו את הסוגיה בדרך הזאת, לא כולם, יש לנו שיטה אחרת, שאנחנו לא נאריך בה עכשיו, אבל פעם כשנדבר על סכנת נפשות של רבים, של ציבור, נדבר על זה בעזרת השם. אנחנו לא למדנו אף פעם רפואה בשבת, נכון? אוקיי. פה יש הרבה דברים ללמוד. קצת הזמן רפואה בשבת. בספרים שלי, אז בעזרת השם, כרך וו זין זה משלים את המלאכות. לא וו זין. היי וו, משלים את המלאכות. זין זה מוקצה. בעזרת השם, זה למדנו. מוקצה ודרבנן. ת, בעזרת השם, זה יהיה רפואה בשבת. ות, זה יהיה בעזרת השם חשמל בשבת. למה אני משאיר את חשמל בשבת לסוף? כן, כי כל חודש יש משהו חדש. כמה שיותר בסוף זה יחזיק מעמד לעוד כמה ימים. בעזרת השם ידברך עם השם יתן לנו כוח. אז בכל אופן, יש שיטה שחולקת על כל הדבר הזה, וזאת שיטת בעל הלכות גדולות. אני רק אגיד, אבל בלי לציין יותר מדי, בעל הלכות גדולות חושב שהכל דאורייתא. גם מתכת וגם עץ, הכל דאורייתא, שניהם דאורייתא. לחוות מתכת דאורייתא, לחוות עץ דאורייתא, אין הבדל. מה ההבדל בין מתכת לעץ? אומר בעל הלכות גדולות, זה גם בעל הלכות גדולות, ורב הייגאון ורבינו חננאל, זה שיטת הגאונים, שעץ, גם אחרי חצי שעה, אתה רואה שהעץ בוער. אז אדם יכול להיזהר ממנו. מתכת אחרי כמה דקות, היא כבר לא אדומה. מי שלא יודע, יחשוב בתמימותו שהמתכת קרה, והוא יקבל קביעה. כלומר, אומר בעל הלכות גדולות, אין הבדל בין מתכת לעץ, שניהם דאורייתא. ההבדל ביניהם הוא רק האם זה דבר שאנשים ישימו לב או לא ישימו לב. גחלת של עץ, הדמדמת היא. רואים אותה, פורשים ממנה. אבל שניהם דאורייתא. אבל גחלת של מתכת, אף על פי שהיא כבתה וחמה, אינה נראית. זה לא נראה, אתה רואה מתכת, היא נראית לך רגילה, ואתה לא יודע שזה רותח, לכן מותר לחוות מתכת ולא של עץ. לא בגלל שאחד דאורייתא ואחד דרבנן, שניהם דאורייתא. אבל מתכת אתה לא יכול להיזהר. ועץ אתה יכול להיזהר.
אמרנו שמשום את זה כרבים אפשר לעבור על דרבנן.
שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. ובאמת, הרשב"א וראשונים אחרים חולקים על בהלכות גדולות, ואומרים, כל מה שאיתרנו זה רק דרבנן, לא נתיר אף פעם דאורייתא. אבל זאת שיטת בהלכות גדולות. שאפילו דאורייתא מותר ברשות הרבים, אם יש נזק של רבים. ובסוגריים אני אומר, בלי לדון בזה, שדעת בהלכות גדולות היא קריטית מאוד בהקשר של פיקוח נפש של ציבור. האם אתה יכול להתיר דאורייתא בשביל פיקוח נפש של ציבור? לפי בהלכות גדולות, זה שיש שמותר, אפילו אם זה לא ממש פיקוח נפש, זה לא שמישהו הולך למות פה עכשיו. נזק. האם אלא נזק של רבים אתה יכול להתיר דאורייתא? זה נזק לא כלכלי, אבל זה נזק, כן? נזק גופני. והשאלה היא מה הסברה שלו, אבל אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, למרות שזה מאוד מעניין. אבל זאת לא הנקודה שלנו עכשיו. אבל אני מביא את זה כי חשוב לנו לדעת שיש ויכוח בהקשר שלנו. ואם אנחנו עכשיו ממשיכים עם הדבר הזה, אז אנחנו רואים, עוד מעט אנחנו נחדד יותר, אבל קודם כל אנחנו רואים שלפחות לפי שיטת רש"י, וזאת לכאורה השיטה יותר מקובלת, אנחנו רואים שכיבוי מתכת הוא רק דרבנן. עכשיו השאלה היא, כיבוי מתכת דרבנן, זה בסדר. אבל מה קורה עם הבערה של מתכת? האם מי שמבעיר מתכת עובר על דאורייתא או דרבנן? עכשיו, אם אנחנו מבינים שכיבוי מתכת זה דרבנן, השאלה היא למה? למה באמת מתכת זה דרבנן? ולמעשה במתכת, הסיבה שהיא דרבנן, כפי שעולה לכאורה מדברי רש"י. הנה רש"י אומר את זה כאן בהמשך, שנייה אני אביא את זה. רש"י שבת קל"ד עמוד א', אומר רש"י שההבדל בין שני הדברים הוא שגחלת של עץ עושה פחם וגחלת של מתכת לא שייך בה כיבוי, כי היא לא עושה פחם. אז גחלת של עץ זה דבר שעושה פחם. גחלת של מתכת זה דבר שאינו נעשה פחם. עכשיו למעשה בגחלת של מתכת יש לנו גם מציאותית שאף פעם אין פחם. אין פחם במתכת, אתה מחווה אין פחם. ודבר שני שאדם לא מעוניין. אדם לא רוצה. עכשיו, זה שאדם לא מעוניין בפחם, זה עדיין כמו מלאכה שאת צריכה לגופה. אבל זה שלא יכול להיות פחם, זה מביא את זה לכולי אלמה. פשוט אין פחם. בגלל שאין פחם במתכת, אומר רש"י, לכן לא שייך כיבוי מדאורייתא במתכת. עכשיו, שאלה טובה. שאלה טובה. משאיר את זה רגע פתוח, תכף נחזור לזה. מצוין. מצוין, תכף נדבר על זה. שאלה מצוינת ותשובה טובה. עכשיו השאלה היא, האם באמת הבערה של מתכת היא דאורייתא? כאן כבר אין לנו את העניין של פחם. הבערה הרי אסורה תמיד, הבערה לא קשורה לפחם. כיבוי קשור לפחם. הבערה של עץ, אתה מבעיר עץ, אתה חייב, לא עשית פחם, הבערת. ויש אתה מבעיר, עכשיו, לכאורה, צריך להגיד שבמתכת, כל הדיון שראינו זה רק לגבי כיבוי. אבל לגבי הבהרה, לכאורה לא צריכה להיות שאלה. הבהרה של מתכת, לכאורה צריכה להיות דאורייתא. לכאורה. שולחן ערוך כותב, אור החיים סימן שין למד א' סעיף כף זין, גחלת המונחת במקום שרבים ניזוקים בה, יכול לחבותה, בין אם היא של מתכת, בין אם היא של עץ. למה? כי הלכה כרבי שמעון, שמלאכה שנעצחה לגופה, פטור עליה. והרמב״ם אוסר בשל עץ. עכשיו, למה הרמב״ם אוסר בשל עץ? אז הוא אוסר בשל עץ, כי הרמב״ם חושב שמלאכה שנעצרה לגופה חייב עליה. לפי רבי יהודה. אז אם אני כותב רגע מה שיוצא מהשולחן ערוך פה, בואו נקצר קצת. רוב הראשונים, מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה, ולכן מותר לחוות אפילו עץ, כי לא מעוניין בפחם, מותר לחוות אפילו עץ בנזק רבים. זה רוב הראשונים. הרמב״ם, מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, ולכן מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, ולכן אסור לחוות עץ, כי זה דאורייתא. עכשיו השאלה היא, אוקיי, עץ דאורייתא, מלאכה שנעצרה לגופה חייב עליה, ולכן אסור לחוות. למה לפי זה מותר לחוות מתכת? הרי לדעת הרמב״ם, מלאכה שנעצרה לגופה חייב עליה. אם מלאכה שנעצרה לגופה חייב עליה, הוא צריך להיות חייב גם על גיבוי מתכת. שמה? בעל החול גדולות אבל מבין שהכל דאורייתא שם, גם מתכת וגם עץ. כן, אבל כאן הרמב"ם מסכים שמתכת מותר. זה הפוך. הרמב"ם חושב שמתכת, מסכים שמתכת מותר. לפי בעל החול גדולות, אז גם עץ מתכת זה אותו דבר. בעל החול גדולות לא מחלק בין עץ למתכת. רמב"ם חסרה, בעל החול גדולות מחלק בין עץ למתכת, אבל מסיבה אחרת. מסיבה אחרת. ובעל הלכות גדולות, מה זה? נכון. אולי הרמב"ם חושב שגם דאורייתא, אולי הרמב"ם חושב שגם דאורייתא, ומתכת, הוא מתיר בגלל נזק של רבים. ועץ אוסר לא בגלל מלאכה שנעצרה לגופה, אלא הוא אוסר בכל מקרה, כי זה אתה יכול לראות. טוב, מעניין. צריך לחשוב על זה קצת יותר. כן, אבל זה מעניין, צריך לבדוק בסוגיות אחרות ברמב״ם, לראות את ברמב״ם בהקשר הזה, כי יש ברמב״ם באמת, כאן זה סוגיה, אז כולם יצטרכו להסתדר עם זה, עם הגמרא. אבל צריך לראות יותר ברמב״ם. המגן אברהם עונה בדרך אחרת. אני רק מזכיר את השאלה. השאלה היא, השאלה שלנו היא, למה הרמב״ם מתיר לכבות מתכת, אנחנו נגמור עוד רגע. למה הרמב״ם? קשה. מדוע הרמב״ם מתיר לכבות מתכת? הרי אם מלאכה שאינה צריכה לגופה חייבים עליה, לכאורה צריכים להיות חייבים גם על כיבוי מתכת. שמה?
שמואל אומר שמותר המתכת, איסור עץ.
למה?
שמואל ברבי יהודה. בדיוק.
אז אתה אומר, השאלה היא על שמואל. אוקיי. העברת את השאלה לשמואל.
הרב, למה זה קשה? כבר אמרנו ש... אוקיי, דאורייתא לא עושים שנזק רבים, דרבנן כן עושים שנזק רבים.
כן, אבל לפי הרמב"ם לכאורה גם התכת צריך להיות דאורייתא. כי מלאכה שאת צריכה לגופה חייבים עליה. אני כותב כאן מסוגריים, אלא אם כן נסביר כבהג שכיוון שמתכת שמה מתכת איננה ניכרת, לכן מתירים אותה למרות שהיא דאורייתא. אוקיי, אז כתבתי, הכנסתי את זה לכאן, אבל צריך לבדוק את זה כאן יותר. זאת השאלה שעמדה בפני המגן אברהם. המגן אברהם, כדי לתרץ את השאלה, מה ההבדל בין עץ למתכת? ולמה הרמב"ם מתיר? הרמב"ם מפורש מתיר מתכת. ולמה הרמב"ם מתיר מתכת ואוסר עץ? ולמעשה השאלה היא גם על שמואל. אפשר לכתוב גם שמואל. אומר המגן אברהם, של עץ דכיבוי אבן מלאכה שאינה צריכה לגופה, ובמקום הזקה לא גזרו, אבל במקום הזקה דממונה אסור, כמו שכתב סביב עדיין, והרמב"ם סביר עליה, חייב במלאכה שאינה צריכה לגופה, ובשל מתכת ליקה כיבוי דאינו שורף. כלומר, גם הרמב״ם מסכים כנראה שמתכת היא לא דאורייתא. אם היית אומר מצד זה שאדם לא עושה את זה בשביל הפחם, זה לא עוזר לנו, כי זה נחש שאת צריכה לגופה, אבל כנראה יש משהו נוסף, שגחלת, לא רק שאדם לא עושה את זה בשביל הפחם, היא לא יכולה בכלל לעשות פחם. וכנראה שדבר שאולי לא שורף, לא יוצר פחם, לא עושה איזה משהו, אולי הדבר הזה לא מוגדר כאש בכלל. כלומר, יכול להיות שיש כאן משהו שהוא מעבר להגדרות של כיבוי, אלא משהו עקרוני, שכדי להיחשב כאש, זה צריך להיות משהו שורף. עכשיו, ברור שאם תיגע בזה תקבל קביעה, גם במתכת, כן? ברור שאתה תשרף, אבל זה לא יוצר פחם, ואולי צריך להסביר את זה בצורה נוספת, אני אומר קצת בקצרה, שאולי לא שורף, הכוונה שזה לא יוצר פחם, שזה לא מתקלה, הוא לא מחלה חומר. עץ מחלה חומר כל הזמן. מתכת היא בוערת, אבל היא לא מחלה חומר. ואולי ההגדרה של אש זה דבר שמחלה חומר. ודבר שלא מחלה חומר, אולי הוא לא אש. ואולי כל המתכות הבוערות שאנחנו מדברים עליהן, ברדיאטור וזה, הם לא אש בכלל. הם לא מחלות משהו, כן.
אבל אם שתיהן זה רק בחלק, אין פה להבה בו לשתיהן, ושתיהן
כבר עושים אותו נזק. חומר מאוד פעם, לא, שניהם יעשו אותו נזק, אין ספק. אבל, אם זה ההגדרה, אז אי אפשר להבין את המגן אברהם, כי זה אותו נזק. לכן כנראה המגן אברהם לא מתכוון לזה. המגן אברהם מתכוון שאין כאן משהו שנשרף ומתקלה. עץ נשרף ויוצר פחם. משהו מתקלה, העץ מתקלה, נוצר פחם. כשאתה עושה את זה במתכת, שום דבר לא מתקלה. היא נשארת כמות שהיא. כיוון שהיא לא נשרפת. כלומר, כשהמגן אברהם אומר לא שורף, לפי הדבר הזה הוא מתכוון לא נשרף, לא מתקלה, הוא לא שורף את החומר. האש שורפת את החומר, את העץ, ויוצרת פחם. המתכת, לפחות בעין, שאתה מסתכל, היא לא שורפת שום דבר, היא רק מתחממת. כמו סנה. כמו סנה. אנחנו לא מדברים על רמה כזאת. יכול להיות שאתה מדבר על נמס, שאז זה שעה של בישול. נכון. נכון. אני רק אגיד, כל השרודנים עכשיו יצר ויכוח מאוד מאוד גדול. ויכוח בשיטת הרמב"ם, ויכוח בשיטות אחרות, האם באמת מתכת בוערת זה אש או לא אש. יש כאלה שרצו לתפוס ברמב"ם, ועל פי המגן אברהם כאן, שמתכת בוערת זה לא אש. ואם זה לא אש, אז נורת לאט לא תהיה אש, ורדיאטור לא יש, ופלטה לא יש. ומי שרצה ללכת בשיטה הזאת, זה למשל, המהרש"ם. כך אומר המהרש"ם. המהרש"ם אומר שזה לא נקרא אש. יחד איתו היה הרב גורן, שרצו להגיד שזה לא נקרא אש. מהצד השני, רב שלמה זלמן אוירבך, ורוב הפוסקים הבינו שזה כן אש. אנחנו רק התחלנו כאן לדון מה זה אש, צריך לדון בדברי הרמב״ם, אנחנו את הרמב״ם והרייבד, ולראות בצורה רחבה יותר את הדברים, ואז נוכל להתקדם יותר, אבל אני מסכם קצת, שהשיטה הזאת, התפיסה הזאת, שדבר שהוא בוער ונשרף ומתקלה, רק הדבר הזה הוא אש, זאת שיטה שהמהרש"ם והרב גורן תלו בדברי הרמב״ם, בדברי המגן אברהם, ולמשל, אנחנו לא, אני קצת מתקדם בזה, כי אנחנו לא נספיק, אבל למשל מה שהזכרת, הרמב״ם, כשהוא מדבר על בעירת מתכות, אומר הרמב״ם, המחמם את הברזל כדי לצרפו במים. הרי זה תולדת מבעיר וחייב. למה לצרפו במים? צריך להגיד, מחמם את הברזל, חייב. מה זה לצרפו במים? אומר הרב גורן, ואמר שם, כל האסכולה הזאת, אומרת גם הרמב״ם, באמת חושב, שחימום מתכת זה לא אש. רק אתה מחמם את זה כדי לצרף, זה משהו אחר, זה איזה מלאכה שזה כאילו כמו הפחם, על לצרף. אבל אם אתה לא עושה את זה כדי לצרף, אלא סתם כאילו ימתך את זה, אף פעם לא יהיה דאורייתא לפי הרמב"ם. זאת שיטתם. ורב שלמה זלמן אוירבך חולק בתוקף. מה הוא עושה עם כדי לצרף? אז הוא אומר שכדי לצרף זה כדי שלא יהיה מלאכה שאת צריכה לגופה למשל. או מסיבות אחרות. אבל זה ויכוח מאוד משמעותי אם זה מוגדר כאש או לא מוגדר כאש. והוויכוח המהותי כאן, האם אש זה כל מתכת בוערת למשל, או שיש עוד תנאים באש. האם אש צריכה לחלות? מה התנאים שדבר יוגדר כאש? יש לנו דבר שהוא מחלה, דבר שהוא מאיר. מה בדיוק מגדיר? מה, יש לנו דבר, יש שלושה דברים למעשה שיכולים להיות. א', שזה מחלה. ב' שזה מאיר, וג' שזה מחמם. ויש לנו דוגמאות לכל אחד מהדברים האלה, כלומר יכול להיות למשל מתכת שהיא במעל יד צולדת, אבל היא לא ברמה כזאת שתעשה אור. יש מתכות שלא עושות אור. למשל באוטו יש מפשיר עדים, זה על ידי חימום. אבל זה לא עושה אור, כי זה מתכת חלשה. אז מתכת כזאת תהיה מבהיר או לא תהיה מבהיר, זה לא עושה אור. יש לנו מתכת שעושה אור, אבל היא לא מחממת, כמו למשל, או לא מתכת, אש, סטיק לייט. לא יודעים מה זה? זה יוצר אור, אבל זה לא מחמם. ויש לנו את הדבר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שזה אש שיוצרת אור ומחממת, אבל היא לא שורפת חומר בעירה. שזה המתכת שלנו. האם הדבר הזה מוגדר כאש או לא? אז כמו שאמרתי, אמר שם, הרב גורן חושבים שזה לא אש, רב שטוין מזלמן חושב שזה כן אש, רוב הפוסקים הולכים בדרך הזאת שזה נחשב כאש, ולכן לדעתם כל המקרים האלה של פלטה של שבת, של רדיאטור, של נורה, יחשבו כאש, למרות שזה לא מחלה שום דבר, יחשבו כאש ואסורים מדאורייתא. ועזרת השם, אנחנו נמשיך הלאה, אבל בינתיים דיברנו על ניצוץ ועל הגדרת אש.